ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר דרך חיים מאת רבנו המהר"ל מפראג, ואנחנו בעמוד רש עין וו. בעמודה השמאלית כבר? בעמודה השמאלית, באמצע, הוא כבר התבאר.
ככה סימן...
דניאל סימן כבר. בסדר. הוא כבר התבאר. כן, אנחנו לומדים עכשיו על סדר המשניות של פרק חמישי. הוא כבר התבאר כי התנא התחיל בעשרה מאמרות, וסידר כל מדרגות העולם זו אחר זו, כמו שביארנו למעלה, בארץ. נכון? הרי למד, עמוד רש עין וואו. רעוף. רש עין וו. זה לא יכול להיות מה ששמת לה. רש עין וו.
עין
וו. כן. זהו. רואים שהיא כמות הדפים שנשארה. רש עין וו. כן. אז זה לא מסובך, זה רק 100 עמודים אחר כך. עכשיו. אז איך התחיל הפרק החמישי? בעשרה מאמרות נברא העולם, נכון? אחרי זה עשרה דורות מאדם ועד נוח, עשרה דורות מנוח ועד אברהם, עשרה מאמרות, עשרה דברים נבראו בנשמשות. כן? יש הרבה עשיריות. אחרי זה הרבה שביעיות, ואחרי זה הרבה רביעיות. זוכרים?
כן.
כלומר, עשיריות, שביעיות, רביעיות. ואז המהר"ל הסביר לנו את הסדר של כל דבר ודבר, למה כל אחד בא אחרי השני, ואיך שכל זה סדר מדרגות המציאות. ומה יש מעל המציאות? יש המציאות, יש לה סדר, עשיריות, שביעיות, רביעיות. מה יש מעל המציאות? התורה. התורה היא סדר העולם. לכן, בסוף הפרק מסבירים לך מה שמעל המציאות, מעלת התורה. בסדר? בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה וכו', זה המדרגה של התורה. אז זה משהו, ואתה בא להזכיר מדרגת התורה, שהיא על העולם, בסוף הפרק, אשר התחלת הפרק הוא בעשרה מאמרות נברא העולם. אתה ברור? ולכך שנה אותה בלשון תרגום. נכון? שנה אותה, את מה? את המשנה בלשון תרגום. כן, זאת השאלה, למה כתוב בלשון תרגום? אז זה ראינו ברש"י שהוא אומר, אל תתפלא שבלשון תרגום, כי מצאנו לשון ארמי בעוד כמה משניות. המהר"ל אומר, זה לא רציני להגיד פירוש כזה. אלא מה? כי יש לתורה שתי בחינות. כי התורה היא ניתנה לעולם הזה. ומצד שניתנה התורה לעולם הזה, היא בלשון הקודש. והעולם הזה נברא בלשון הקודש. אבל מצד שהתורה היא מהעולם העליון, היא בלשון תרגום כמו שהתבאר.
רק פעם אחת נפתיע מילה ארמית בתורה, אצל לבן.
זה פשוט לא נכון מה שאמרת. יש שתי מילים ארמיות בתורה. כן. יגער, סהדותה. בסדר? אז יש שתי מילים ארמיות.
יש עוד מילה שלישית.
והיא?
אתה.
כן, אבל אתה זה משותף לארמית ולעברית. כן, לאתות, זאת מילה עברית, נדירה יותר, אבל זה טוב. יאתיו חשמני מיני מצרים, כן, וכדומה. כי פחד פחדתי ויאתייני, או אתה בוקר וגם לילה שובו אתיו. כן. אז אם כן, לאתות זה כתוב, זה מילה עברית, רק שזה עברית קדומה. מה שאין כן, יגר סהדותה, שזה ארמית, על בליינד. עכשיו, אז מה שאומר פה המהר"ל זה דבר עמוק מאוד. שהצד הנסתר נאמר בלשון ארמי. נכון? זה פלא, כי בדרך כלל ארמי זה כדי להסביר.
נכון.
כן? מה שאני לא מבין זה בעברית, מה שאני מבין זה בארמית. שניים מקרא, אחד תרגום. אבל כאן הוא אומר הפוך, שהנסתר הוא בלשון ארמי. למה? כי הארמית זה התת מודע של העברית. הרי מה דיבר אברהם אבינו? ארמית? מתי? שהוא היה בארם. אבל אבותיו של אברהם, מה הם דיברו? מה פתאום? עברית. אברהם היה עברי, לא היה ארמי. נכון? זאת אומרת, אבותיו של אברהם דיברו עברית. הם דיברו עברית. הם היו בני עבר, אז הם דיברו עברית. אחר כך המשפחה הגיעה לארם, אז התחילו לדבר ארמית. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, תחזור להיות עברי. נכון?
אבל הוא לא
אומר איזה ארץ. בסדר, אבל בסוף אתה יודע בסוף שזאת ארץ העברים. זאת אומרת, הוא חוזר אל ארץ העברים. זאת אומרת שיש פה מעבר. עברי, ארמי, עברי. ישראל זה העברי שחזר להיות עברי אחרי הפיתוי הארמי. זאת אומרת, התרבות שממנה יצא עם ישראל היא התרבות דוברת הארמית. במילים אחרות, התת מודע שלנו מדבר ארמית והמודע מדבר עברית.
אנחנו יודעים שאברהם נקרא עברי על שם שהיה עברי, הוא נקרא עברי בגלל שהוא הגיע לארץ, זאת אומרת, מי ארם לארץ?
אברהם, אברהם היה אחרון העברים. פרק ת' בראשית, פסוק י'. אני חושב, לא, סליחה. פרק י', פסוק י' א', אני חושב. ננסה, תפתחו רגע. פרק י' פסוק י' א', מה כתוב שם?
הקימות עם פריטים.
לא,
פרק
י'.
פרק י'.
מנסה.
פסוק?
פסוק י' א', מנסה.
מן הארץ ההוא יצא.
מן הארץ ההיא יצא אשור. לא, אז הלאה, על הפרק, על פסוק כף ג', תנסה כף ג'. כף ג'. כף ג'
ובני אדם ובנרם ובנכון ונתן ורמש
קצת לפני כן כף ב'
ובני ארם
ובני שם לא, כף א' בבקשה כף א' נכון? זהו, כף א' זהו, נצטער ככה זה לא יצא בדיוק הפעם זה כמו כשעושים לך בדיקת דם לפעמים זה לא נתקע במחים כן, אז אומרים ולשם יולד גם הוא אבי כל בני העבר, אחי יפת הגדול. אז זאת אומרת, ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני העבר. זאת אומרת ששם הוא אביהם של כל בני העבר. אם כן, איך אתה היית קורא לבני העבר? עברים. נכון? זאת אומרת, עכשיו, מהעבר יצאו כל מיני ילדים, נכון? היו לו, לעבר יולד שני בנים, שהם היו פלר ויוקטן, נכון? כן או לא? פלג ויוקטן. ליוקטן יש 13 ילדים, כן? ילד את תלמודד ואת שלף ואת ירח ואת עוזל. סליחה, אתה קופץ כאן לפסוק 32. אז אל תגזים. בוא נחזור אחורה. לפלג, פלג ויוקטן. ליוקטן נולדו 13 שבטים, ולפלג נולד בן בשם רעו. לרעו נולד סירוג, סירוג הוליד את נחור, נחור את תרח, ותרח את אברהם. זאת אומרת, יש לך פה הרבה מאוד דורות, וכל אחד יוליד בנים ובנות, כן? ויולד בנים ובנות. זאת אומרת, שהעברים היו עם גדול ורב. אז אם אברהם הוא העברי, משמע שהוא אחרון העברים, שעדיין לא התבולל. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, הוא אומר לו, צא. מהארמיות ותחזור להיות עברי. כלומר, היציאה של אברהם לכיוון ארץ ישראל איננה יציאה אל ארץ בלתי נודעת, אלא הוא חוזר לארץ אבותיו. עד כאן מובן?
כן, זה קשה לומר שהעברי...
לא במובן הגיאוגרפי, במובן ה...
ארץ אבותיו. ארץ אבותיו.
הרב, בשום מקום נדמה לי לא כתוב שזה ארץ אבותיו.
כן, אז תסתכל בבקשה, בבראשית פרק מ' פסוק ט"ו. מה כתוב בפרק מן? פסוק סבא.
כי גונב, גונבתי.
לא.
כי גונב, גונבתי.
גונב, כן. כי גונב,
גונבתי מארץ העברים.
וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. עכשיו, אם כן, יוסף מדבר עם שר במצרים, ואומר, גונבתי מארץ העברים. זאת אומרת, ארץ קנען הייתה ידועה במצרים, בתור ארצם של העברים, מקדמת דנא. זאת אומרת, זאת ארץ אבותיו. גם תרח, כן? שתרח יוצא מאור כסדין, ללכת ארצה קנען. מה יש לו לתרח לחפש באור כסדין, בארץ קנען? אם לא שזאת ארץ אבותיו. אם כן, כתוב שזאת ארץ אבותיו, בפרק מ' פסוק ד'.
מה? למה התכוון יוסף?
יוסף התכוון להסביר מאיפה הוא גונב.
אבל מה מסתתר על זה? שזה יעקב עם כל המשפחה שלו?
ודאי שזה לא יעקב עם כל המשפחה, כי השר המצרי לא יודע כלום על יעקב המשפחה שלו. אי אפשר שמשפחה קטנה תחשב כנותנת את השם לארץ שלמה. אלא ברור שהעברים היו ידועים כבעליה של הארץ הזאת מקדמת דנה. ואגב, מפורש, ויעבור בפרק י' ב' פסוק וואו, מה נאמר? ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכן, עד אלון מורה, מה המשך הפסוק? והכנעני, אז, בארץ. מה זאת אומרת? אברהם מגיע, פתאום הוא רואה שכנעני בארץ, לא סיפה. מה הוא חשב שיהיה? עברים. פתאום רואה שיש כנעני, שבינתיים הארץ התרוקנה מתושבי המקורים, ופתאום הכנעני בארץ. כפי שכותב רש"י, היה הולך וחובש את הארץ מזרעו של שם. מה זאת אומרת?
עוברים על אותה בעיה, לא?
אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים. אז מה שזה אומר, זה שאברהם באמת מצטווה לשוב אל העברית. מה? עכשיו, מה שזה אומר, זה שהארמית היא התת מודע של העברית. לכן, כשהעברי רוצה להסביר לעצמו משהו, הוא מסביר את זה בארמית. לכן, יש לנו פירושים בארמית לתורה העברית שלנו. תורתנו היא בשני כיוונים. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב, תנ"ך. תורה שבעל פה, משנה. ושניהם כתובים עברית. באמת או לא? מה הפירוש של התורה שבעל פה, של המשנה? הגמרא, בשפה הארמית. מה הפירוש של התנ"ך? הזוהר. כתוב בארמית. מובן? הזוהר הוא הפירוש של התורה שבכתב, של תורת הנבואה. ולכן הוא כתוב בארמית. לכן כשאני רוצה להגיד משהו נועז, אני אומר אותו בארמית, כי בעברית אני לא יכול לומר. למשל, ריבונו של עולם נקרא בעברית הקדוש ברוך הוא. איך אומרים קדוש ברוך הוא בארמית?
קודש הברך הוא.
לכאורה זה לא נכון מה שאתה אומר. לא, כי מבחינה מילולית, הקדוש בארמית אני לא אומר קודשה. איך אני אומר הקדוש בארמית?
א' בסוף זה כמו ה', קודשה.
קודשה זה תרגום של הקודש. אבל אם אני רוצה להגיד הקדוש בארמית אני אומר קדישה. נכון? קדישה בריך הוא. נכון? הקדוש. זה אומר קדישה בארמית. אז להגיד קדישה בריך הוא. אבל הארמית היא יותר נועזת. היא אומרת קודשה בריך הוא. הוא עצמו הקודש. נכון? קודשה בריך הוא. זאת אומרת, זה דבר שאני אומר אותו בנסתר ולא בנגלה. נכון? או למשל, אני רוצה להסביר את המילה ברא. מאיפה באה המילה ברא בעברית? מלשון ברי. מה זה ברי? מלא. נכון, שמן. והעגלון איש ברי מאוד. נכון? מה זה ברא בארמית?
בחוץ.
בחוץ, זה ריק. נכון? יש ריקות. אז בנגלה יש מילוי, בנסתר יש ריקון. נכון? זאת אומרת, יש הרבה פעמים דברים כאלה. איך כתוב? ויומרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. איך היה צריך לקרוא לו? ויומרו מה הוא, כי לא ידעו מה הוא. אז איך היו צריכים לקרוא ללחם מן השמיים? מה? במקום זה קראו לו מן, סימן שהם דיברו בארמית. יפה. זאת אומרת, הם השתמשו בארמית כלשון חול, ובלשון הקודש כלשון קודש. בסדר? לכן גם קוראים בעברית לשון הקודש. יש יותר מי? אתה רוצה, אני בכלל עוד כמה. למשל, ועלי זה היית טרף לפיה. מה זה טרף? מה פירוש המילה טרף בארמית?
חלק.
לא.
או עלי.
עלי, יפה. ועלי זה היית טרף. לפיה. אם כן, אתה רואה שיש ארמית? עלי זה היית טרף.
אבל לפי ההסבר הזה, הארמית העברית הצפה להיות את הדמודה.
לא.
כי אם העברית היא שפת הקודש, והארמית היא שפת היום-יום.
לא, זה בעצם הקלקול של הגלות עשה את זה. בקלקול של הגלות אתה חוזר לדבר ארמית. למה? כי אתה חוזר אל חטא אמך. הגלות זה לחזור אל חטא אמם. איך אומרת הגמר? זאת אומרת, אתה חוזר אל הנסתר.
ואז אתה מדבר
ארמית.
כאילו
אתה חוזר לפעמים בגלות בשפה של התתמודה. לכן אומר המהר"ל, אתה רוצה להבין מהי, אגב, תרגום, בגימה שריה, תרדמה. מה שרדום בנו. עד כדי כך שה... אות הראשונה של הלימוד אצלנו היא אות ארמית, נכון? א', מה זה א'? זה ללמוד בארמית, נכון? נכון? אולפנה, כן? ילף. יכון. אז זאת אומרת א', זה מילה ארמית. איך אתה אומר א' בעברית? למד. למד. זאת אומרת, ללמד, נכון? זאת אומרת, בהתחלה כל לימוד הוא תרגום. אחר כך זה מופנם, אתה יכול גם ללמד את זה. וכשאתה מלמד, אתה מוציא את זה דרך הפה, נכון? א', למד, פה, זה הוציאות של א'. זאת אומרת, אתה חוזר אל השורש, כי אתה יכול ללמד סימן שהבנת, שהגעת עד השורש. כל זה, אתה לא יכול להסביר את זה לאחר, סימן שאתה בעצמך לא הבנת. לא קצת זה, לא. אבל זה רק עכשיו. טוב, לבואי.
זאת הפעם, פעם זה מרה. ובערבית מרה זה אישה. זאת הפעם, פעם זה מרה.
מרה?
בערבית מרה.
טוב, אתה מכניס גם את הערבית. זה אפשר להביא עוד כמה דברים, כן? והאישה באה בפחד אביב יצחק. כן, מה זה פחד בערבית? בערבית? כן, זה הירך. טוב.
זה נכון שאנחנו... קידשנו דווקא עברית
ולא ערבית בתחילת המאה ה-20. טוב מאוד, כן, הפסקנו לדבר ארמי, הרי כל הגלות דיברנו ארמית. הרבנים שהם כותבים אחד אל השני, כותבים מכתבים, אתה תראה שממש שליש מהמילים זה בארמית. כן, כלומר, זה השפה הטבעית של התורה שבעל פה. מה? בסדר, וזה ביידיש. מכניסים ביידיש, בכל מיני שפות. טוב. אז לכן, אבל מצד שהתורה היא מעולם העליון, היא בלשון תרגום כמו שהתבר, לכן זה בארמית. וכבר ביארנו זה, אגב, יש שאומרים שטוב לקרוא בספר הזוהר גם אם הוא לא מבין. כשאדם לומד משנה, אם הוא לא מבין מה שהוא קורא, הוא לא יצא ידי חובה, נכון? אדם שלומד משנה ולא מבין מה שהוא קורא, לא למד, זה לא נקרא שהוא למד משנה. לעומת זה, אדם שקורא בזוהר ולא מבין מה שכתוב, יצא ידי חובה.
למה?
משתי סיבות. א', בגלל שאין אדם שמבין.
אז למה ללמוד?
ב', כי זה שפה, כאילו לשון הזוהר, כך אומרים הפוסקים, מחיה את הנשמה. זה שם הגילוי של העצמיות שלנו. לכן, אחינו יוצאי מרוקו אומרים, פתח אליהו לפני כל תפילה, נכון? למה? אומרים, זה מועיל לפתיחת הלב. לא מבינים שכתוב. מה, מישהו מבין שמה זה קבלה? אז זה פותח את הלב. וכן נהגו אחינו הספרדים ביכול אתר ואתר, שלומדים ספר הזוהר במוצאי שבתות. נכון? יושבים ביחד בחבורות, וקוראים לספר הזוהר. מבינים? לא מבינים? לא משנה.
תמיד אמרו לנו, שאם אתה לא מבין, אז נשמתך מבינה.
בדיוק.
זה מקווה.
נכון.
למה לא לפעמים? למה
לא לפעמים? לא הבנתי. רק בארמית. אני לא מבין שאלתך, אתה מדבר, לא שומע. גם בארמית, כן, קוראים את הזוהר בארמית, כמובן.
גם
בגמרא. גמרא אתה צריך להבין. אתה לא מבין את הגמרא, לא נפלא שלמדת, סתם ככה. אה? גם בארמית, זה לא אותה ארמית. זה ארמית אחרת.
למה המלאכים לא מבינים ארמית?
המלאכים הם ישרים, הם לא יכולים להבין דבר שהוא כאילו. כן? ארמית זה קרוב לעברית. או שתדבר משהו, או לגמרי חיצוני, או לגמרי פנימי, משהו לגבול.
את הקדיש, למשל,
לזכות
דווקא בארמית שאנשים לא יודעים.
לפי חג התירוש. זה המהר"ל מסביר גם כן, זה מתקנאים מאוד, כי הקדיש אומר לעלם ועולמי עלמיה. אז זה אומר שנשמת האדם שורשה עליון מעולם המלאכים. זה המלאכים מאוד לא אוהבים את זה. לכן אנחנו מדברים בארמית, שלא אוהבים.
מה זאת אומרת
שאדם אומרים, אגרה, ערים? שאף אחד לא מבין את הזוהר? לא, גם הם לא הבינו. הגרא אומר מפורש, אני לא מבין כלום. וכל מה שאנחנו מבינים, זה התחתית של התחתית של התחתית של התחתית של מה שאפשר להבין. בגלל הגלות, אז אנחנו הידרדרנו לגמרי, אז אנחנו מדברים על עולמות שאין לנו שום קשר איתם. בעוד שאבותינו, הם חיו את הדברים.
קראתי
שהיה מקום של אמון שהוא ידע כמו שכבים קרים ושני דברים חמורים הזו. בסדר. אבל לא יודע איפה זה כתוב, אני יודע שהגר"א כותב בעצמו. אנחנו לא מבינים כלום עד אשר יערה עלינו רוח ממרום. לא סליחה, עד שיערה רוח ממרום עלינו.
איזה קרה שכל כך נפוץ הדעה שמחבר הזוהר הוא לא רשב"י, אלא רב ליאון.
זאת שאלה נפלאה, שמאחר ואיננה הנושא של לימודנו כעת, אנחנו לא נתייחס לכך. למרות חפצי הגדול להתייחס. הלאה. השר
של
הרם? השר של הרם? השאלה אם יש שר להרם. זו השאלה. טוב.
יש חובה לצורך? חובה.
לא, לא אמרתי, לא אמרתי את המילה הזאת.
לא,
אמרתי אדם יצא ידי חובת לימוד תורה. אדם שקרא בזוהר ולא הבין, זה נקרא שהוא למד תורה. יכול לברך על זה ברכת התורה.
למה חדוות
הזוהר
בכלל לא הבין
אף אחד? לא, הזוהר זה הניסוח של שרידי הנבואה בתקופה של היעדר התגלות. כן? כלומר, פעם לא היה צריך לכתוב את הזוהר. הנביאים היו מדברים. אז הנביאים, זה תורת הקבלה בעצמה. נסתמה הנבואה, אז השאריות האינטואיטיביות של מה? כן, זאת אומרת, אבל זה לא סתם, זה החלק של החוכמה שהוא השריד של הנבואה. ולכן הוא מקבל את הצורה המוזרה הזאת, שאנחנו יודעים שזה כך וכך וכך, אבל כדי לחוות את זה צריך להיות מהנביאים. זה כמו שאתה שומע, ראית פעם מנחמה מימיך? אתה יכול כשאתה רואה את האבקה המוזרה הזאת לחשוב שזה כל המאכל שאתה עומד לאכול? לא, למה? כי לא הוספת מים. אז אותו דבר, תורת הקבלה שיש בידינו זה השימורים המיובשים של משהו שפעם היה חי ושעתיד לחיות מחדש. הנבואה, תראה, אתה תשתדל בבקשה, כל פעם שאתה שואל אותי, לדבר בקול חזק ובמילים חתוכות בבקשה, שלא יצטרך כל פעם לשאול אותך מה אמרת.
הנבואה
הבינה עד הסוף, היא לא יצטרך גם לבאר. כי כשאני חווה משהו, אני לא צריך להסביר לך. כמו שאני אומר, קר לי או חם לי, אני צריך להסביר לך? לא, לפחות לעצמי לא.
וכדי להבין את הזאת, צריך להגיע להיות נביא.
כן, בעצם רק הנביאים מבינים את מה שמחברי הזוהר כזה. טוב, נמשיך הלאה. הוא כבר התבהר, כי זה טעם שניים מקרא ואחד תרגום. וזהו מפני מדרגת התורה, שהיא מעולם העליון. צריך שיקרא כל פסוק שלושה פעמים, כנגד עולם התחתון, וכנגד עולם האמצעי, וכנגד עולם העליון, והשלישי כנגד עולם העליון.
מה העולם האמצעי?
מה? האמצעי? מה השאלה? זה העולם שלמעלה מהעולם התחתון, ולמטה מהעולם העליון. אתה רוצה לדעת מה זה?
לא.
פשוט, פשוט. הקדמונים היו מחלקים את העולם לשלושה. הם היו אומרים, העולם התחתון זה מה שעד גלגל הירח. כל מה שיש בעולם הזה. כל מה שיש בעולם הזה אתה יכול לחקור אותו על ידי חוכמה של העולם התחתון. אחר כך יש העולם האמצעי, זה עולם הגלגלים, זה הכוכבים. למעלה מזה העולם העליון זה השכלים והנשמות. מה קשה? לא מספק?
ברור לגמרי.
אם זה ברור אז תסביר, למה התכוונתי? לא. כשמדברים על עולמות, יש חלוקה עתיקה של הפילוסופים, יש חלוקה עתיקה של המקובלים. המקובלים מדברים על ארבע עולמות, עשייה, למעלה מזה יצירה, למעלה מזה בריאה, למעלה מזה אצילות. יש עוד כמה עולמות מעל כל זה. זה לפי הקבלה. אצל הפילוסופים שאמרו עולם תחתון, אמצעי ועליון, התכוונו לדברים הרבה יותר מגושמים. לדברים הרבה יותר מגושמים. העולם התחתון, התכוונו כל מה שיש בכדור הארץ עד גלגל האש. בסדר? עד כאן ברור? מה לא ברור? ברור, מה זה גלגל האש?
שמש.
לא. מה? הם אמרו שיש בעולם ארבע יסודות, נכון? עפר, מים, רוח ואש, נכון? העפר איפה הוא? כדור הארץ. כדור הארץ זה מקום יסודי עפר. איפה המים?
הים.
הים. כן, כלומר האוקיינוס מקיף, זה טבעת, זה מין כדור שמקיף את האפר. על גבי זה יש עוד טבעת של אוויר, או רוח, כן. זה האטמוספירה. ומסביב לאטמוספירה יש עוד קליפה של האש. בסדר? האש היסודית, הם קראו לזה. מה? גם?
בתוך הכדור הארץ.
בתוך כדור הארץ זה באופן מקרי, באופן עצמי צריך להיות שם. למשל, יש גם מים בתוך כדור הארץ. אבל המקום הטבעי של האפר הוא במרכז, המקום הטבעי של המים מסביב, מסביב לו המקום הטבעי של הרוח, המקום הטבעי של האש.
זה שמסביב את הכדור הארץ,
אני יודע. כן, אז זה אומר, זה שיש אש בתוך האדמה, זה לא נורמלי, לכן היא מדי פעם מתפרצת, וככה יש התפרצויות של הרגש, כי האש שואפת למעלה. כן, זו הייתה ההסברה הפיזיקלית של אותם הימים. לכל זה, ועכשיו בתוך המערכת הזאת של אש, מים, רוח ואפר, יש לך ארבע סוגי יצורים, דומם, צומח, חי ומדבר. נכון? דהיינו, מחצבים, בעלי חיים, צמחים, בני אדם. צמחים, בעלי חיים, בני אדם. בסדר? כל זה נקרא העולם התחתון. עד כאן ברור? יפה. עכשיו, עד איפה זה מגיע? עד גלגל הירח. הם אמרו, לא, לא גלגל האש. גלגל האש זה בתוך העולם התחתון. עכשיו, מה יש למעלה מזה? למעלה מזה יש הרקיע. הרקיע מורכב, לפי השיטה של הקדמונים, מכדורים, כדורים, אחד בתוך הבפנוכו של השני. בסדר? הכדור המקיף אותנו הכי קרוב לגלגל האש, זה גלגל הירח. בסדר? מעל לא, גלגל, לא. לא. לא, כן, נוגה, כן, נוגה, מאדים, חמה, צדק, שבתאי, ואחר כך גלגל הכוכבים הקבועים. גלגל המזלות, גלגל הכוכבים הקבועים. מעל לזה הגלגל המקיף שאין בו כלום. בסדר? וכל זה מסתובב. מי חוקר את זה? האסטרונומיה. זה נקרא העולם האמצעי. בסדר? העולם העליון, זה איפה שהמלאכים והנשמות. נשמות אתה קצת מכיר כי יש בך. אבל מה זה מלאכים? עולם המלאכים זה השכלים הנבדלים. זאת אומרת, בכל גלגל יש שכל נבדל שאליו הגלגל שואף, ולכן הוא מסתובב. בסדר? זה נקרא העולם העליון. אתם ברור? טוב, זה יותר ברור מה שאני קודם, נכון? עכשיו, אומר המהר"ל, התורה היא מעל כל זה. או, תלוי, עכשיו מסתכל, אתה יכול להגיד, זהה עם השלישי. לפעמים הוא אגיד שלישי, לפעמים הוא רביעי. בסדר? אז זה מה שנאמר. לכן הוא שניים מקרא ואחד תרגום. כדי להגיע עד שורש התורה, אתה צריך לעבור שלוש שכבות. שם העולם התחתון, האמצעי והעליון.
אני לא
חוזר
בניסוח שלו, הוא מוסיף עד משפט.
והוא?
בניסוח, איך הוא כתב שם?
אני רואה איך שהוא כתב שם.
והשלישי כנגד העולם העליון. מה מחדש לי פה? הייתי מבין את זה מהמשפט.
לא, צריך לקרוא את זה ככה.
ככה, שלוש פעמים. כנגד העולם התחתון, או כנגד העולם האמצעי, או כנגד העולם העליון, והשלישי כנגד העולם העליון.
לא. שלא תחשוב שהאמצעי, שהפעם השנייה שאתה קורא את הפסוק, זה כנגד האמצעי והעליון. יכולת לחשוב שהאמצעי והעליון שניהם בשני. לכן הוא לא השלישי כנגד העולם העליון. נכון. ומפני זה המאמר, הפוך בה והפוך בה, לכל הבא, בלשון הרמי. כי לכך כל הבא, מפני שהתורה היא מעולם העליון. לכך כל הבא. האמת היא יכול להיות שהוא מתכוון לרמוז לעוד משהו. ייתכן. אבל זה כבר יותר עמוק. ייתכן שהמהר"ל מתכוון לרמוז שבאמת התורה היא לא מהעולם השלישי. אלא היא מעל השלישי. יכול להיות. וכן כל התלמוד חיברו בלשון ארמי. ומה שאומרים כי לכך מתכוון בלשון ארמי מפני שהוא בבל שזה לשונם, זה אינו. כן, הרי שואלים אותך בדרך כלל, למה הגמרא כתובה בארמי? מה התשובה? בבבל דיברו ארמית, אז לכן כתבו את זה בארמית. זה נכון, אז למה לשון תלמוד הירושלמי בארמית גם כן? וזה אינו, כי תלמוד ירושלמי הוא לשון ארמי גם כן. ולא היה לשונם בארץ ישראל לשון תרגום. טוב, אני ארשה לעצמי לפקפק בדבר. בכל זאת.
גם כאן דיברו בארמית.
כן, גם פה. האם לא דיברו בארמית, דיברו בסורסית. סורסית זה מה שבאוניברסיטה קוראים סירייקית. שזה הארמית של הירושלמי. הרי הארמית של הירושלמי והארמית של הבבלי היא לא אותה ארמית. ואין הדבר, אז לכן, לא, אבל מה שגם אם זה לא נכון עובדתית מה שאומר המהר"ל, זה נכון רעיונית, שלא ייתכן שכתיבת הגמרא באופן מקרי תהיה בארמית. כן? זה דבר יותר מדי חשוב כדי שזה במקרה יהיה כתובה. ואין דבר זה שיהיו המשניות שהם אף לנערים בלשון הקודש, לתלמוד, שהוא לחכמים, בלשון תרגום. אבל הדבר הוא כמו שפירשנו, ודווקא התלמוד. אבל המשניות הם מלשון הקודש, וזה מפני כי התלמוד הוא לברר משפטי התורה, ולברר איך כולם נמצא בתורה, ודבר זה מפני כי התורה היא מעולם העליון, ולכך הכל הוא בתורה. והתלמוד היא מעלת התורה בפרט, לכך היא בלשון ארמי. מובן? מה? זה בואי נכון. אגב, יש פה הערה קטנה שהמשניות זה לנערים והתלמוד לחכמים. יש פה איזו הדרכה פדגוגית. בדורות האחרונים התקלקלו, התחילו ללמד גמרא גם לנערים. מי אמר שזה טוב?
זה נהיה משנה, הסדר
באמת משנה ואחר. נכון. זה אצל המהר"ל מאוד חזק הדבר הזה, כן, הדאגה לדבר הזה. ואולי ישאל אדם שאין סברה שיהיה התרגום כנגד עולם העליון והוא אינו נחשב ללשון. אפשר להגיד הפוך, נכון? הלא דבר זה אינו קשה, כי זהו הגורם כי העולם הזה נברא בלשון הקודש. ולכך לשון הקודש מורה על העולם הזה, ואילו התרגום אינו לעולם הזה, ולפיכך הוא בלשון התרגום שאינו שייך אל העולם הזה, ומפני זה עצמו אין המלאכים מבינים לשון ארמי, שאין ללשון הזה מכלל סדר עולם הזה. ודברים אלו דברים גדולים הם וברורים הם. ומפני כי בפרק הזה סידר העולם זה אחר זה, כמו שביארנו. סידר באחרונה מדרגת התורה, כלומר שהיא מעולם העליון ולכך כלה בה. וכן השכר שיש בתורה הוא מגיע עד העולם העליון, ולכך אלו שני המאמרים בלשון תרגום. ומכל שכן לפי פירוש הרשב"ם, ששמע מדודו הרב רבנו יצחק בר אשר, מה שאמר בן בגבג במספרו חמישה והוא מספר של ה', רצה לומר בין אברהם ובין שרה שנתוספה להם ה ובין גרים היה, וכן בין ה גם בין גרים היה, ולכן נקרא בין ה, ומפני זה המאמר הזה בלשון ארמי שהוא לשון גרים ולא לשון קודש. כן? כלומר יש הרשב"ם שמע מדודו. כן? מי זה דודו של הרשב"ם?
ריבש, בצד בראשי כתוב.
זה לא ריבש, זה ריבה. הריבה. כן, שמי היה רבינו יצחק בר אשר?
בן של
רש"י. לא. איך הוא יכול להיות בר אשר ובן של רש"י, תגיד לי? כן, זה קצת לא מסתדר, נכון? לא, במיוחד שהרשב"ם הוא נכד של רש"י. אז בן דודו זה לא, דודו זה לאו דווקא בן של רשי, במיוחד שלרשי לא היה בן. נכון? נכון, אז היו לו בנות, אבל לא בנים. כן, אז מה זה, הריבה היה תלמיד של רשי, זה אתה צודק. היה אחד מתלמידיו הראשונים של רשי, מראשוני בעלי התוספות. בסדר? אגב, בזכותו של הריבה, האשכנזים מחזירים את הסיר כשהוא חם על הפלטה. נכון? אצל האשכנזים. כשהסיר עדיין קצת חם, גם אם אין היה צולדת בו, מחזירים אותו לפלטה, נכון? נכון. אז אם זה עדיין קצת חם, נכון? מה? כן, זה דעת הריבה. זה דעת הריבה. מה
נכון? לא, בפסיקה.
מה משנה ארבע נגד ארבע? הריבה, הריבה הוא המתיר את הדבר הזה, ועל זה סומכים אחינו אשכנזים, מה אני אעשה? טוב, אז איפה היינו? מה? זה הריבה, טוב לא משנה. אז הריבה אמר שלמה נקרא עם בן בגבג ובן ה? כי בג זה ה. וה זה גם בגימטריה חמש. אז הם היו גרים, ואז הם כאילו בני אברהם ושרה. גם לאברהם הוסיפו ה, וגם לשרה הוסיפו ה. לכן הגרים נקראים בן בגבג ובן ה. ומאחר הם היו גרים, הם לא דיברו עברית, דיברו ארמית, שזה לשונם, לשון תרגום. ויש לך לדעת, כי ראוי שיקרא בן גר, בן ה. מפני שהה היא כוח גירות. כי אין אות רוחני יותר מן ה. אתה לא אומר כלום. והוא שנאמר בהי ברעם, בהי ברעם, בהי ברעם, רצה לומר באות שהוא אות נשימה בלבד. מה שאין כן משאר האותיות, והגר שהוא בא לקבל עליו גירות, זה כוח הקדושה, שהוא כוח ישראל שיש להם כוח רוחני ביותר מכל האומות, לכן מתוסף עליו ההי, על הגר. וכן, כאשר קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם אברהם, ואז מתוסף על אברהם ועל שרה כוח קדוש רוחני, נתוסף בשמם, אהה, בכל אחד ואחד, ופירוש זה מבואה לחכמים ולנבונים, ופירה ראוי שיקרא בן גרים, בן בגבג, וכן בן ההה, אבל הפירוש הראשון, הוא הנכון והוא הברור, כי בוודאי לכך שני המאמרים האחרונים, בלשון הרמי, כן, הפירוש של המרן, כי הלשון הוא מורה על המדרגה העליונה שיש לתורה, ובהרנו דבר זה בכלל המקומות, וזה אומרם, לעולם משלש אדם פרשיותיו, שני מקרא ואחד תרגום, כמו שבהרנו במקום אחר, וכן מקרא ומשנה ותלמוד. ואבן את הדברים האלו, כי לעולם השלישי הוא בלשון תרגום, כי מקרא הוא משנה בלשון הקודש, והתלמוד בלשון תרגום, ואין להאריך בכאן. ומזה הטעם עצמו, כן, לא גמרנו, מה אתה חושב? ומזה הטעם עצמו, גם כן ראוי שיהיה המאמר הזה, לבן גרים, כי מדרגת התורה באמת היא כוח הגרים ביותר, ובהרנו זה בספר גבורות השם, אצל יתרו משמוע שמע, מתן תורה שמע ובא להתגייר, כי יכול כך מדרגת התורה העליונה כוללת הכל עד שהכל משותפים בה, כי כוללת הכל אף האומות. שלכך ניתנה התורה במדבר במקום הפקר, עד שאפילו האומות שייכים אל התורה. וכל זה, מפני מדרגת ומעלת התורה העליונה, שיהיה לכל ויהיה לכל. אז אם רוצים, אם היו רוצים האומות לקבל התורה, רק הם לא רצו בתורה, אבל מצד נותן התורה, היא שייכת אל הכל כמו שהתבהר שם. זה קצת משונה מה שהוא אומר. כי בפרק, בספר תפארת ישראל פרק א' הוא מסביר שזה שהאומות לא רצו לקבל זה שאי אפשר שהם יקבלו. כן? אלא הכוונה שיש תורה לאומות באופן נסתר, מה שנקרא תורה דעיגולים. ומזה תראה כי הגירות בפרט מורה על מעלת התורה העליונה, ודבר זה ידוע בחוכמה, ופרט כאשר בא לספר מדרגת התורה העליונה, היה המאמר בלשון הרמי ולגירים, כי מצד מדרגות התורה העליונה יש כוח לגירים להתגייר ולקבל התורה, ואם לא הייתה מעלת התורה כל כך, לא היו יכולים גירים להתגייר. וזהו אומרה, מה השימוע שמע, מתן תורה שמע, כמו שהיא נבואה שם במקומו. כבר ראו שיהיו גירים בפרט מורים על מעלת התורה, וזה שהיו אלו שני המאמרים האחרונים לגירים דווקא, ודברים אלו ברורים למי שבבין אותם, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.